טוב, שלום. הנושא שלנו זה הכוח של ירושלים. הכוח הפנימי של ירושלים, מה שזה עושה במציאות. הכוח של ירושלים. ירושלים זה אופרה אחרת, ירושלים זה קומה אחרת, מציאות אחרת, מציאות חיים אחרת, זה עולם אחר ירושלים. כשאנחנו מדברים על ירושלים, מזכירים את המילה ירושלים, עושה לנו משהו בלב, מעורר אותנו, מחיה אותנו, מתרגשים קצת. אחד מרבותיי, הרב עודד וולנסקי, פעם סיפר שהוא עלה במונית מתל אביב לירושלים. מגיע לשער הגיא, תחנת דלק שמה, הנהג מונית עוצר. שואל אותו הרב, למה כבוד הנהג מונית עוצר? נסע לירושלים. ירושלים צריך להתכונן לפני שהוא לירושלים, צריך לעצור רגע את האוטו. לא צריך, לבוא לירושלים בנסיעה שוטפת. תל אביב לירושלים זה לא הולך, צריך לעצור, להתכונן נפשית ואז להמשיך. אי אפשר ככה לבוא לירושלים בלי הכנה. ירושלים זה דבר שצריך הרבה הכנה. נכון. אבל זה נהג שחי היום. זה נהג שחי היום. וכמה שנים זה היה? שלא תערב, איך קוראים לך? צמח, שם משפחה, דוד, צמח דוד, עוצר לירושלים. השם שלו, שם. שייך לעניין. תהילים
הוא אמר, פרק תהילים.
אה, כן? זה אני לא ידעתי, כן? אמר פרק תהילים.
עכשיו זה הכנה שלו.
זה הכנה, כן. סתם לחשוב, לא צריך להתקדש, כן. יש שיר, הייתי עיר, שוטפת אור ויולה. כתב את זה יוסף שריק, שאחר כך נהרג בחטא יום הכיפורים, הוא היה מגד אני חושב, חטיבה 179, אז סבא שלו, הוא היה מקיבוץ עין חרוד, הוא עלה לירושלים, זה הלוויה של סבא שלו, הרב וייספיש אני חושב, לא זוכר את השם, וייספיש אני חושב. ואז הם מגיעים הרכב, משפחה עולה כולה לירושלים, ככה אמא סיפרה את הסיפור אחר כך. כי עולים ברכב, עולים באזור שער הגיא, אז בדיוק היה קצת גשם, היה טיפות גשם, היה שמש. אז המפגש בין השמש בין הגשם עשה מפגש מעניין, עשה קרניים מיוחדות. כמי שראה פעם גשם, טיפות גשם ושמש עושה אווירה מיוחדת. ואז היא רואה את הבן שלה חולם כזה. הבין, עכשיו נולד שיר. הוא ראה את הקרניים שהשמש והטיפות גשם עשו ביחד. איזה שיר נולד? ראיתי עיר מוקפת אור. הבלועד, סביב לירושלים, מוקפת אור. אז מה זה האור הזה? מה זה הירושלים הזאת? את ירושלים כבשו הצנחנים חטיבה 55, המחת הימות הגור. של הקלטה, זה לא רמקול. מות הגור עצמו נולד בירושלים וגדל ברחובות, אבל אחר כך הוא סיפר פעם שסיפורי המשפחה על ירושלים זה מה שקישר אותו לירושלים. כמה חודשים לפני המלחמה, כשהוא התמנה המח"ט של החטיבה, פגש את הרב גורן אני חושב, אז הוא אמר לו, אנחנו הולכים לבוש את ירושלים. מי חשב על מלחמה? מי חשב על ששת הימים? אמר, אנחנו הולכים לבוש את ירושלים. מי חשב על ששת הימים? מי חשב בכלל שיהיה קרבות כאלה? אבל הוא הרגיש שהוא הולך לבוש את ירושלים. היה לו קשר. אז בגלל סיפורי ההורים, אז הוא כובש את ירושלים, כל החטיבה לא חשבה כאלה סיפורים מההורים שלהם. אז מה העניין? כל החטיבה הולכת לירושלים. אמא שלי סיפרה לי על כפר שלה בצפון רומניה, לכבוש את הכפר בצפון רומניה, לא כל סיפור מההורים, אני אלך לכבוש את זה. זה ודאי עורר משהו פנימי. פותח חטיבה היה אחד בשם יורם זמוש, בחור מקיבוץ יבנה, איש מבוגר, אז היה בחור. הוא היה הרי החיילים לפני שיצאו לקרב, הם לנו ברחובות, לנו בבית הכרם, שכונה קרובה אלינו. אישה אחת מסרה לו דגל, בא צבוע בכחול לבן, תתלה את זה על הכותל. ואז מגיעים לכותל המערבי אחרי הקרב שהם רצו בצורה מטורפת, ואז הוא עולה למעלה ותולה את הדגל. האם זו הסיבה שכולם הסתערו על הדגל הזה? זו הסיבה שכולם הסתערו על ירושלים? בגלל בד שיש על הקמת צבעים? ודאי שלא. הבד הזה מבטא משהו פנימי. צריך לראות מה זה המשהו הפנימי הזה. הרב גורן הגיע לרחבת הכותל ותקע בשופר. האם השופר זו הסיבה שכל אחד הצנחנים הסתערו על ירושלים? מהטוב, ותקיעת תחמושת, ושאר הרעיות, כל הסיפורים. בגלל השופר של הרב גורן, הם לא ידעו על השופר הזה. אבל גם הסיפורים של ההורים, וגם הדגל, וגם השופרים מבטאים משהו פנימי שקשור לירושלים. המלחמה התחילה אז בסיני. כשהמצרים הכניסו כוחות לסיני, אף אחד לא דיבר על ירושלים, אם חוסיין היה מצב של לא שלום, לא הייתה מלחמה, לא היה צפי למלחמה. הצבא גויס לקראת סיני. והרב הנזיר אמר לאחד האנשים, בגלל זה, הכל בסיני הולך בגלל ירושלים. מה הקשר בסיני לירושלים? הוא הבין הרב הנזיר שמה שהולך להיות כאן קשור לירושלים. כלומר, זה משהו שלפני הסיפורים של ההורים, משהו לפני הדגל, משהו לפני השם, משהו מאוד מאוד עמוק בדבר הזה. לפני כמה שנים הייתי ברמת הגולן בטיול. אז בעיר קצרין יש דברים, יש שם מקום נקרא גמלה. עיר גמלה שארכיאולוגים חשפו את זה לפני עשרות שנים. והיה שם קרב קשה בין היהודים המורדים לבין הרומאים. והארכיאולוג מספר בסרט שהוא מספר על גמלה, לא הבנתי למה לחמו פה, מה הרומאים חיפשו פה בדבר הזה, למה הייתי גם ילחמו נגדם. זה תקוע באיזשהו חור ברמת הגולן, אפשר לנסוע לירושלים, אפשר לנסוע איפה שאתה רוצה, לא צריך לעבור בגמלה, מה הם חיפשו שם? אומר הארכיאולוג, עד שמצאתי מטבע, בתוך עיר גמלה. המטבע כתוב לשחרור ירושלים, ואז הבנתי, פה לחמו על ירושלים. וגם לחמו על ירושלים. אז הארכיאולוג הזה ידע את הסיפור למה, בגלל שהוא מצא את המטבע. אבל אני יודע את זה כי התפללתי שחרית היום. אני חייב לא התפללתי. כל תפילה בירושלים, היום תשוב, כל יהודי אומר שפי אומר את ירושלים. ברכת המזון מזכיר את ירושלים. שבע ברכות מזכיר את ירושלים. שבר את הכוס תחת לחופה. כל דבר מעלה ירושלים. כי לפעמים ירושלים, כל התורה, כל המציאות של הקדושה היא קשורה לירושלים. זאת אומרת, לפני הסיפורים שלהם, לפני הדגל, לפני השופר, יש מציאות חיים עמוקה שנקראת ירושלים. הכל ירושלים, זה ברור, כן. מה זה הציונות? מלשון ציון, מלשון ירושלים, ציון שם של ירושלים. כמה סימברת קשור לירושלים, זה ודאי. אז צריך לבר מה זה ירושלים הזאת. בשביל זה הייתי שמח לברר בנושא הגבורה. אנשים גיבורים, לחמו על ירושלים, לחמו בסיני, לחמו ברמת הגולן, יש גבורות לכל אורך הדורות. למה אנשים גיבורים? וכמה חודשים ראיתי באינטרנט שאמא בארצות הברית תנין בא אליהם הביתה ותפס את הבן שלה. האמא הסתערה לתנין וזה מכה, אתה מכות לתנין, תנין זה נבהל, עזב את הבן וברח. איך אתמול תנין זה לא כל כך נעים. היא לא עשתה את זה בהכרה, כבר הייתה בהכרה, אבל משהו פנימי דחף אותה לזה. נציל את הבן שלה מהתנין. נתנו פקות לתנין עם הבטטר, עם המרוך, לא יודע בדיוק מה, אם זה מקל. תנין נבהל ועזב את הבן וצילה אותו. מאיפה הכוח הזה? הגמרא בבתרא ובמציע בדף קו"ו עמוד א' קוראת לזה ניסא זוטא. הגמרא מספרת על רועה שהיה מחוץ לעיר ושאמר על הכבשים. הוא רצה כוס קפה או חתיכת עוגה או שהיה, הלך לעיר, משום מה הלך לעיר, רצה לכל מיני עניינים שלו. בינתיים שהיה בעיר, בא דוב, בא אריה ועשה את שלו. אכל את הכבש, חלק מהכבשים. האם הוא חייב או לא חייב? אז אם זה אונס, אז הוא פטור. ואם זה פשיעה, אז אתה צודק, נכון? קו"ו עמוד א'. אומרת הברייתא, רואה שהיה רואה, והניח חדרו ובא לעיר, ובא זאב וטרף ובא ארי ודרס, אין אומרים לו אילו היה שם היה מציל. אלא מודים אותו אם יכול להציל חייו אליו פטור. עושים הערכה, אין אוטומטי מה היה שם יכול להציל, יש הערכה. אם הוא חזק, בריון, וזה בסך הכל זאב, יכול לגרש אותו. אבל אם זה אריה, אני מסוגל לעמוד נגד האריה. שכן, אולי כן, יש לו חץ וקש, אותה אריה זקן. עושים הערכה אם מסוגל לעמוד נגד האריה או לא. אומרת הגמרא, אולי יכול להיות אחרי שנס. כמו שקרה ל... קודם כל, לפני דוד המלך, רבי חנינא בן דוסא. רבי חנינא בן דוסא, היו לו כבשים, היו לו עיזים, היו לו עיזים. שהשכנים אמרו שהם אוכלים להם המלפונים בגינה שלהם, ואז הוא אמר, אם העיזים שלי אוכלים משלכם, יצאו ליער ודובים יאכלו אותם. אבל אם הם לא אוכלים מהירקות שלכם, יצאו ליער ורזו עם הדובים בקרניים שלהם. בדרך כלל, זאב, דוב נגד כבש, נגד עז, ברור התוצאה. אמר רבי חנינא בן דוסא, אם העיזים שלי הם בסדר, יקרה נס. יבואו חזרה מהיונגל עם הדוב על הקרניים שלהם. איך אס אוכף את דוב אני לא יודע. נניח שהיא מנצחת אותו, איך להסתכל אותה לכתפיים זה משקל מאוד מאוד כבד. אבל ככה הוא אמר. וזה מה שהיה. העיזים שלו חזרו עם דובים על הקרניים. אומרת הגמרא זה מוגזם, זה נס, זה לא דבר נורמלי. זה ניסא רבא. אבל אולי ניסא זוטא. מה זה ניסא זוטא? ניסא זוטא, מה שאמרת ראובן, דוגמה דוד המלך. אומר הפסוק בשמואל א' י"ז, גם את הארי ואת הדוב יקרא עבדיך. כשאול רוצה מחפש לוחם שילך יצא את גוליית, דוד המלך אומר, אני מוכן. הוא לא מלך, הוא נער. אומר שאול, מי אתה? אתה מחבב אותך, אתה מנגן יפה בכלי שלך, אבל אתה לא ראוי להיות גיבור, אתה לא, אתה צעיר, אתה רך, נגד גוליית הוא איש מלחמה, ידוע, ריסק הרבה גולגלות. אומר לו, דוד, אני אסתדר איתו. איך אני יודע? יש לי ניסיון. הארי והדוב. היה פעם בא אריה, כיסחתי אותו. בא דוב, כיסחתי אותו. בא ארי עם הגורים שלו, כיסחתי אותם. בא דוב עם הכבשים, עם הגורים, כיסחתי. בא גם ארי עם לוויה עם הגורים, וגם דוב הגיע עם הגורים ביחד. זה לא, גם אז היו דובים ואריות, אבל לא שהגיעו ביחד עם הגורים שלהם. את כולם ניצחתי. ולא הבנתי אז, אומר דוד, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותי. זה לא נורמלי שבאים גם ארי וגם דוב וגם הגורים שלו, כל כך הרבה פעמים. עכשיו אני מבין, השם רמז לי שאני ראוי לעשות דבר כזה. זה נקרא ניסא זוטא. אומר התוספות, מה קורה בנשק הזה? שני דברים. כאן, בסיפור של הכבשים, של העדר שלו, אולי אם היה שם, היה בו רוח גבורה ודעת להילחם. שני דברים, רוח גבורה, ורוח דעת. ולכן צריך שני דברים. א', עוצמה נפשית, ב', לדעת מה לעשות. את העיר העתיקה כבשו מאחור, הירדנים חשבו שיכנסו מכיוון שער יפו, אבל עשו להם תרגיל, באו מאחורה. זה תחמנות, זה יכולת לתרגל את האויב, לעשות תרגילים על האויב. צריך חוכמה וצריך גבורה נפשית. כי אדם לפעמים מול אויב קופה, אדם מול אויב נתקל בעוצמה, לא יודע מה, מתבלבל, לא יודע מה לעשות. היכולת הנפשית לקבל את המצב, לדון, לנתח אותו, להגיע למסקנות, זה גם גבורה. כשאתה עם הכיפורים, למשל, בסיני, קראתי עדויות, בכזה ילד קטן, כל הכלי דיברו בשקט, בקשר דיברו בשקט. היה כזה תגובה שמצרים תקפו אותנו, אתה חייב לשמור על איזון נפשי. אם אתה תכעס, אם תתעצבן, כל הקשר, כל הצבא יהיה לך לאיבוד. אתה חייב לשמור על שלווה נפשית. בקו חייב לשמור על שלווה נפשית. נהרגים פה, נהרגים שם, אתה המפקד, אתה חייב לשמור על שלווה נפשית. רוח גבורה ודעת להילחם. נקרא ניסא זוטא. פירוש הדבר נס זה משהו משמיים, לא משהו טבעי. אותה אימא שנתנה מכות לקרוקודיל, לתנין הזה, היה לה רוח גבורה מהקדוש ברוך הוא. לא יודעת, היא יהודיה בכלל, אבל יש גם בצחומות העם כנראה תופעות כאלה. ודאי הגיבורים ליד הצנחנים בעיר העתיקה. יש כמה פעמים בספר שופטים שכתוב הייתה על גדעון רוח השם, הייתה על יפתח רוח השם, היה על שמשון רוח השם. מה זה רוח השם? בפשטות זה נבואה. אומר לנו התרגום, רוח גבורה. אומר רש"י, רוח גבורה. רוח גבורה נראית רוח השם. כמה פעמים ספר שופטים, המון פעמים, לפחות 5-6 פעמים, על עתניאל, יש כמה שופטים כתוב רוח השם, התרגום ורש"י מקפידים לציין כל מיני רוח גבורה. זה משהו לא, משהו מגיע מעולמות אחרים, מגיע מאיזו מציאות חיים מאוד פנימית. הרמב״ם במורה נבוכים, חלק שני, פרק ממי. הוא מדרג את הנבואה. פרק ממי. חלק ב' פרק ממי. כותב 11 מעלות בנבואה. חלום, מלאכים, כל מיני מדרגות. הדרגה הראשונה שהוא כותב. תחילת מעלות הנבואה. שילווה את האדם עזר אלוקי שיעוררו. ויזרזו לעשות טובה גדולה בעלת ערך. אדם עושה משהו מעבר לכוחות שלו, משהו שלא נורמלי, טובה גדולה בעלת ערך. כגון, הצלת קבוצת חסידים איתי קבוצת רשעים. יש רשעים תוקפים צדיקים, ואתה לבד, תוקפת, הצלחת להמיס אותם. או הצלת חסיד גדול, או השפעה טובה על אנשים רבים, וימצא מצד עצמו לכך התעוררות דחיפה לפעולה. וזה נקרא רוח השם, המקור מיד שופטים. ואדם אשר ילווה המצב הזה, אומרים עליו שהוא צלחה עליו רוח השם. שופטים י' ד' ו' י' ת' שמול א' י' ו' ועוד מוקטי ז' זה כבר כמה מקומות. או לבשה אותו רוח השם, או נחה עליו רוח השם, או להשם עמו, חצי בשמות האלו. וזו הדרגת כל שופטי ישראל. כל השופטים בספר שופטים, גם אחר כך שמואל, אשר נאמר באופן כללי, וכי הקים השם להם שופטים, והיה השם עם השופט והושיעם, מה זה והיה השם עם השופט? גבורה. וזה היא גם דרגה כל משיחי ישראל לחסידים. ותהיה לפתח רוח השם, בשמשון תצלח עליו רוח השם, רוח אלוקי ותצלח על שאול, מביא המון דוגמאות, המסע. ודקי בדובל לכוח הזה נפרד עם משה רבינו מעת שהגיע לגיל הבגרות. משה היה גיבור, כותב חלק מהתנאים לנבואה צריך להיות גיבור. כמו גיבור בדוגמאות האלה. נפרד איתו להורג את המצרי. המצרי תוקף אישה אחת, הוא הורג אותו. הורג ישראלי הזה, משה הורג אותו. שותל אותו באדמה. וגם עם דוד, בדומה לכוח הזה, מאה שנמשך בשמן המשחה, שמואל משך אותו, ותסלח רוח השם על דוד מהיום ההוא והלאה. לפיכך היה לו את האומץ מאשר נגד הארי והדוב והפלישתי. מה שאמרנו קודם, הארי והדוב, כוח של דוד לעמוד מול הארי והדוב, ונגד הפלישתי היה רוח גבורה של הנבואה.
אז זה
נכון, נכון. אתם יודעים שאנחנו מנתחים תופעה, כדאי לנתח אותה בצורה הכי רחבה שיש. רק בפרספקטיבה שקיימת. זה הכי עמוקה גם כן. אתה רואה אדם עושה משהו. אתה רואה מחלוקת בעם ישראל, אתה רואה מחנה מול הערבים. אתה יכול להדין למה אני כועס על הערבי? בגלל שהוא עשה משהו. אבל למה הוא עשה משהו? התחיל לפני 100-200 שנה, התחיל מזה שכבר מאות שנים יש מאבק כמו ישראל מול הערבים. צריך לראות את זה בפרספקטיבה הכללית. אם אתה מכיר את הפרספקטיבה, אני יודע גם איך להגיב. אני חושב שהערבי הזה כועס עליי, אתן לו 1,000 שקל וזהו. אבל אם זה משהו מתחיל מהדורות הקודמים, זה לא יעזור לתת לו שטחים, לא יעזור כל הדברים הללו, כי זה משהו מהותי אצל הערבי להתנגד לים ישראל. כדוגמה, אני כבר מחפש את הפרספקטיבה יותר גדולה. אם אני אומר שהגבורה היא מקומית, כי אדם יש באופן טבעי הוא גיבור, אז זה לא יקרה עוד פעם. אבל אם אני יודע שגבורה היא משהו נפשי, שנוענק במקורות הקודש של עם ישראל, או של האנושות בכלל, אני יודע שיכול לסמוך על זה בכל המלחמות הבאות. ייחוד השם עושה מלחמה, כן, נכון. זה הרבה יותר עוצמה. כן, כן, שזה מה שנזכר. יש בספר שמואל שדוד הרג 80 בכידון אחד, 80 אויבים. אם הייתי חוזר בתשובה, הייתי הורג 100, אבל הרגתי רק 80 בכידון. זו עוצמה גדולה, מי שחובר אל הקודש בצורה מלאה, יש לה הרבה יותר עוצמה, יותר כוח. לא נשבר כל כך מהר. חבית לבנון השנייה גייסו אותנו, לא לחמנו, היינו ברזרב, אבל היה אחד שהיה לו פתאום חוב. פתאום נהיה חולה, קיבל צו 8, נהיה חולה, שחררו אותו הביתה. והיה עוד אחד שגם כן עזב, הם פחדו. הרב הלוחם לא פחדו.
איזה מלחמה?
לבנון השנייה. לא לחמנו, אבל גויסנו לקראת המלחמה, אישור רוצה להילחם. היו כמה שהיו, 2-3 היו חלשים. אחר כך בא מישהו אומר לי, אני לא מאשים, הם חלשים, אנחנו ברוך השם. אחד הסמלים בא להגיד לי את זה אחר כך. לא, יש, לא, זה לא מדויק, כי חלקם היו גיבורים גדולים מאוד, סרבני הגיוס האלה שביניהם בלצלשים, טייסים.
אבל הרוח שלהם לא חזקה, רוח
הפנימית. כן, לעומת מה שהם, יש להם... זה אני לא בטוח, זה אני לא בטוח. זה עניין של הכרה לקראת מה הם הולכים, על מה הם נלחמים. זה... ומה זה ירושלים בעצם? אנחנו יודעים ש... אם אני לא יודע, כתוב בראשית, ברא אלוקים שמיים ואת הארץ, מה זה ראשית? חז"ל אומרים, רש"י כותב ישראל, וגם יש ירושלים. עוד לא נברא העולם, בראשית בשביל ירושלים נברא העולם. ירושלים זה משהו מהותי, זה משהו אחר בכלל. יצאנו ממצרים, כתוב בשירת הים, זה אלי וענווהו. אומר רש"י, מה זה וענווהו? אחד הפירושים, אעשה לו נווה, בית מקדש, אני אקים. עוד לא יצא, רק יצאנו ממצרים, כבר מדברים על ירושלים, בית המקדש. המשך שירת הים, נעלת בעוזך אל נווה קודשך. מקדש השם קנו ידיך. כמו רואים כבר, מה שיצא למצרים זה למטרה להגיע לארץ ישראל. האם זה רק המטרה? האם זה רק המטרה? אומרים בסוף תפילת העמידה, יהי רצון השם אלוקינו אלוקי אבותינו, שבנה בית המקדש במהרה בימינו ותנחקנו בתורתך. אומר המהר"ל, יש בית מקדש ויש תורה. אומר המהר"ל, בית מקדש זה הלב, והתורה זה המוח. שני כוחות מרכזיים באדם, הלב והמוח. אני לא זוכר, אני חושב בתפארת ישראל, אבל לא בטוח. והספקתי למצוא את זה לפני השעה הזאת. אם מדובר על הלב, הכוונה היא משהו מאוד מאוד פנימי, משהו שמחיה אותנו. לא רק אני רוצה עכשיו להגיע, אני אלך לתל אביב, אני פה, מציע את המטרה להגיע לתל אביב, זו מטרה חיצונית, זה לא נובע ממני. אבל אם אני רוצה, אדם רוצה להתחתן, כן? לא כי אמרו לו להתחתן, כי מתוכו הוא רוצה להתחתן, רוצה ילדים, כי מתוכו הוא רוצה ילדים, משהו פנימי דוחף אותו לדברים הללו. ירושלים, זאת אומרת, ירושלים היא על הקנה שהיא דוחפת אותה לעשות מעשים. יש נפש החיים, נפש החיים, לא משנה, כתוב בספר ירמיהו, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת לכתך המדבר בארץ לא זרוע. כך אומר לירושלים. ירושלים הלכה במדבר. אם הכוונה היא לבתים, זה לא ירושלים, זה לא הלכו במדבר. מסביר נפש החיים בשני מקורות פנימיים, ירושלים זה כנסת ישראל, הנשמה של ישראל. מתבטא בעולם שלנו בבתים. של כמה שנים היה מישהו רוצה לעשות שיפוץ בירושלים, כתב מודע על השכינה, בסוף מודע הוא כותב, בסוף כסף ולתארגן, שנזכה לראות בבניין ירושלים. אדם בונה בית בירושלים, משפץ את הבית שלו, הוא דואג רק לעצמו, יכול להיות. אבל דרך שהוא דואג לעצמו, שירושלים יותר יפה, יותר נאה, נוטע עצים בגינה. ירושלים יותר פורחת, יותר טוב, יש פירות בירושלים. אז אם כן, יש לזה המון היבטים. אותו הכנסת ישראל, שירמיה אמר, זכרתי חסד נעורה, יחתך במדבר בארץ לא זרוע, מופיע אצלנו בבתים, ברמזורים, בהמון עם, בהמון חוגג כתוב בתהילים, בצון אדם כתוב ביחזקאל. המון אנשים, ראיתי עכשיו שיש בירושלים קרוב למיליון אנשים. ב-2021 ראיתי קרוב למיליון אנשים. אז מתוכם ש-600,550, משהו כזה זה יהודי. למעלה מ-50, כמעט 60% זה יהודי. זה גם הרבה, זה ברוך השם. לפני 150 שקרם היו בירושלים, מישהו בדיוק ששיקועה. הייתי קודם, שמעתי שיעור שמישהו, שמרווה עמי שטרנברג, שלפני ששת הימים, יש צומת יפו קינג ג'ורג', אם זה איקס, ליד קפה נאמן. פעם קראו לזה צומת הרמזור. היה רמזור אחד בירושלים, שם. רמזור, כל ירושלים היה רמזור אחד, שם היה רמזור הזה. היה בירושלים, פשי, כמה רמזורים. מאוד רמזורים. לפני וכמאה שנים קודם, העיר העתיקה, ביצע מהעיר העתיקה, שיצא יוסף ריבלין, יוסף יצא לקלקים את נחלת שבעה. משיגן, אבא של אשתו רצה שיגרש אותה. יוצא מחוץ לירושלים, יוצא מסוכן שם, שודדים. יש שם שודדים. יש תקפות המשודדים, יש גם תנים ונמרים, ולא יודע מה היה בחוץ לירושלים. פחד לצאת ברחובות, החיילים היו סוגרים את השערים בערב, לפני 150-200 שנה. פחד לצאת החוצה. יש ליד שער יפו, שאתה בא מהצד, אמרו לי פעם היה פה בית מלון, מי שמגיע אחרי שהשערים סגורים, אי אפשר להיכנס. אתה יכול להיכנס לישון לך במלון הזה, עד הבוקר, בוקר יפתחו את השער, תוכל להיכנס. זה ירושלים 150 שנה, והיום ברוך השם, שם השם נישא עליה, שם השם. נכון. כשיש פקקים בירושלים אני שמח, ברוך השם, יש פקקים. שני 200 שנה החמור בקושי עבר. ברוך השם, ירושלים מתעוררת. כי זה שם השם נקרא עליה. אומר נפש החיים, כנסת ישראל, ירושלים זה כנסת ישראל, זה נשמת ישראל מופיע. אותם גיבורים שבו את הכוחות שלהם לשמת כנסת ישראל. אותם גיבורים, אז לא האישה עם התנין, שבו את הכוחות שלהם מעולמות אחרים, אבל הגיבורי ישראל שבו את כוחם, עתניאל ושמשון ודוד ומשה רבינו וכל הגיבורים שהזכרנו לשמע ברמב״ם, שבו את כוחם אותה נשמה העליונה שהופיעה בהם. הרב באורות מסביר בכמה מקומות, מסביר באורות ישראל. הרב באורות ישראל מסביר בהתחלה. זה נכון, זה נכון. נכון. מי שגר בירושלים, תמיד ירושלים. היה אחד הגדולים לפני מאות שנים, אם זה לא זכם, זה אב חידר, מישהו אחר, היה עשרות שנים בחוץ לארץ. היה עושה יום טוב אחד, לא יום טוב שני. ירושלמי, נכון שהוא 20 שנה ברום, במרוקו, בפולי, ו... תמיד עשה יום טוב אחד, לא יום טוב שני של גלויות. הוא ירושלמי. אתה נראה שמיים. היה לי שכן בחולון, שפעם הלכתי בסוכות עם ה... היה לו קיוסק לידינו, הלכתי עם ארבעת המינים. תביא לי, אני ירושלמי, אמר לי. נמליק כיפה, ירושלמי. ירושלמי זה אופי אחר, זה אנשים עם איכות אחרת. גם מי שלא שם המצוות יש לו השפעה של ירושלים. הוא כותב הרות ישראל פרק א' פסקה ג' אין להגדיר את אמותה של כנסת ישראל. אם אני ירושלים כנסת ישראל, צריך להבין מה זה הדבר הזה, קדם לבריאת העולם, שזה נברא העולם. עכשיו, לא כמטרה חיצונית, כוח שמניע את המציאות. הכוח שברא את העולם זה ירושלים, הכוח שהוצא ממצרים זה ירושלים, הכוח שם כוח לכל הגיבורים, כל המציאות של הארץ ישראל מתנערת בשנים האחרונות, במאה ה-50-200 שנה האחרונות זה ירושלים. לא ירושלים הבנויה, ירושלים שלמעלה, כתוב בסכת תענית שיש ירושלים שלמעלה, ירושלים שלמעלה, עיר שחוברה עליה יחדיו. זה ירושלים, זה הנשמה שמופיעה בבתים שלנו היום. צריך להתפתח, להגיע לבית מקדש וכך הלאה. אז אין להגדיר את מותה של כנסת ישראל או ירושלים בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים. כולל תהיה את הכל, והכל מיוסד לקנות נפשה לאלוקים. ככל שיותר רוצה את הקדוש ברוך הוא יותר חזקה, יותר יש לה איתנות, יותר מופיע הקדוש, אם לא מבינים את זה, מופיע פחות. הכל מיוסד על הרגשתה את המתק ואת הנועם העליון וכל עומק יש נשמתה. והתשוקה לאלוקות בהתלהבות נפש אמיתית מתגלה היא בכל פינותיה, בתורה במצוות, במוסר ובמידות, בהתעלות נפשית, בשירה פנימית, בקדושת החיים, בצמאון החקר. קטן נפשי לאל חיי, מתגלה מסירות נפש תדירית. כן? שרבי אריה לוין היה פעם חייב כסף למישהו, הוא לקח איזה השאלה, נסע, וירד שלג, הוא נסע בקצה ירושלים, אשתו אמרה, מה אתה יוצא עכשיו? זה בסדר, רמחה לך. לא, אני צריך להחזיר את הדבר. מסר את נפשו להחזיר ביום שלג, השלג הגיע עד הברכיים, הלך למסור את הדעת, להחזיר מה שהוא חייב, במסירות נפש. זה ירושלמיות. זה כנסת ישראל. רצה את הקדוש ברוך הוא באופן אנושי של, של האנשים. או הגדרה בפסקה ד', הגדרה קצת שונה. זה לא הגדרה, זה... עצמות החפץ של להיות טוב לכל. אני רוצה שכל עם יהיה טוב. מה שמילי היה אומר, חבר של הגול מבין, אתה מתחבר, אם יש תולעת באחד האיים שקשה לה, קשה לי ללמוד, קשה לי לישון, קשה לי לאכול. היה מאוד אוניברסלי גם במובן של בעלי חיים. נכון. עצמות החפץ של להיות טוב לכל. לכל ממש, לא רק לאנשים, גם לחיות. ולא שום הגבלה בעולם כלל. בין בכמות הניתבים, באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. לעשות טוב לכל. זה ירושלים. הרצו לעשות טוב לכולם. ירושלים פתוחה. מי שרוצה יכול לבוא אליה. זאת ירושתה ונחלת אבותיה. הרגש הטוב הזה של לעשות טוב לכל, לפי גודלו, היקפו ועומקו, צריך להיות גם מאותר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה. לא פשוט להיות טוב לכל, צריך הרבה גבורה, כמו בר לוין, כמו הגיבורים שכבשו את ירושלים, כמו החיילים שלנו היום. גבורה כבירה. למען דעת איך להוציא לפועל בכל גווניו. לדעת איך אני מוציא את זה לפועל, זה לא פשוט. לעשות טוב לכל, זה לא לחלק כסף לכולם. יש דרכים שונות לעשות טוב לכל, אבל... אז זה הכוח שדוחף אותנו לכל הדברים הללו. בסוד ההשתוקקות הגאולה שבאומה. עם ישראל רוצה לגאול, רוצים משיח, למה רוצים משיח? יש הבנה בגלל הצרות, קשה לי וכך, אבל לא, הוא כותב משהו אחר. השתוקקות לגאולה, הרצון לעשות טוב לכל זה הרצון שרוצים להיגאל, שעם ישראל יהיה חזק, עם ישראל יהיה בארצו. ירושלים את מקדש, יהיה עולם אחר, יהיה עולם של שלום, וגר זה מכבש ומהרמם זה משל, של המלחמות, רוסיה לא צריכה להילחם באוקראינה. מה, למה להילחם? אפשר לדבר, אפשר למצוא הסכמים. מה, מה הם מפחדים כל הזמן? כשירושלים תהיה בנויה, הוא יהיה עולם בלי תאוות, בלי קנאה, בלי שום, הכל יהיה עולם טוב, עולם נפלא, עולם של טוב לב. זה עושה את השתקות הגאולה שבאומה, תן לה כוח לחיות ולהתקיים באופן מפליא את לב כל חושב. הרב הוא מדבר כל הגלות שהיינו, כל העם ישראל חי בצורה מופלאה, רק בדורות האחרונים הגיעו האתיופים ובני מנשה, אנשים שלא היית חושב בכלל ש... פתאום מתגלה עם ישראל המון כוחות, המון ציבורים, כולם רוצים לחזור לארץ. למה רוצים לא? השורש הפנימי, תשאל אותם, למה יוכל הדבר הזה? הרב מנתח כפסיכולוג מעמיק את הפסיכולוגיה הישראלית, שעם ישראל רוצה לחזור לעצמו, לא דואג לעצמו. הוא רוצה לעשות עולם יותר טוב, עולם של קדושה, עולם של טהרה, עולם של טוב, עולם של ענווה, עולם של עוזרים אחד לשני. או פסקה אחרת, פסקה ה', אנו, כלומר כנסת ישראל, רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שבהוויה בכללה. אם אין מוסר, אין טעם בחיים. אם אנחנו הורגים אחד את השני, שוחטים אחד את השני, גונבים, אין טעם בחיים. שחיים חיים, מוסרים, יש טעם בחיים. זאת ירושלים. ירושלים אמרנו אם כן, זה תמצית ההוויה כולה, גילוי חני עליון, זה הרצון לעשות עולם יותר טוב. זה נותן כוח לכל הגיבורים, כוח זה שעבו דוד המלך ומשה רבנו וכל השמשו, כל הגיבורים שהזכרנו אותם קודם וגם כל האחים שלא הזכרנו אותם, הם, זה הסיבה שהם היה להם את הכוחות הללו, הרצון לעשות עולם יותר טוב. ביחס למלחמות ישראל, רב צודה אומר, זה מלחמה נגד המלחמה. אנחנו רוצים שעולם של שלום, בדרך צריך להקים מלכות ויש מתנגדים למלכות שלנו. מלכות שלנו זה מלכות של שלום, אנחנו רוצים שלום. נכון. יינו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה, כשם שיינו אוהבים את עצמנו, ביותר ממה ש... אדם אוהב את עצמו, למה אוהב את עצמו? כי את המציאות ההוויה של המגמה המוסרית, שהעליונה שבהוויה, זה אנחנו רוצים, לכן אנחנו חיים. ויותר מה שאוהבים את עצמנו, יותר אוהבים את הדבר הזה, זה ירושלים. זה הכוח שנותן לנו את הדברים, שנזכה להבין את הדברים הללו, לחיות את ירושלים, להפיק הרבה כוחות גבורה והרבה עוז ותעצומות בעזרת השם, שיהיה גאולה שלמה, בעזרת השם לגמרי. מה?